ב-8 בספטמבר 2022, בטירת בלמורל בסקוטלנד, נפטרה המלכה אליזבת השנייה. זה קרה כבר בשעות הצהריים, אבל הציבור גילה זה רשמית רק בערב. מי שעקב אחרי החדשות, ידע את זה מהחליפות של שדרני ה-BBC שהלכו והשחירו. תקופת השלטון של המלכה הייתה השנייה הארוכה ביותר בהיסטוריה העולמית, שנייה רק ללואי ה-14. למרות גילה המבוגר, 96, נדמה היה שתהיה כאן לנצח. אבל הבריאות שלה הלכה והידרדרה בחודשים שלפני פטירתה. שנה וחצי טרם נחתה, היא התאלמנה מהנסיך פיליפ, שנפטר ב-9 באפריל 2021, חודשיים לפני שחגג יום הולדת 100. הם היו נשואים 73 שנה, נישואים מאושרים ברובם ויציבים ברובם. אבל מה שקרה עד שהם התחתנו, אוהו, איזה גרצ'קה זה היה. היי רונית בליי ויינגרטן.
היי ליאור שפירה.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לווינזו, פודקאסט על משפחות מלוכה. אנחנו בפרק של סיפור אהבה של המלכה אליזבת והנסיך פיליפ לכבוד היורצייט הראשון של המלכה והתימהון שנקרא מלכותו של המלך צ'ארלס השלישי.
כן, זה. כן. חלק שבו ננטשנו נטישה ונשארנו עם המלך סוניהו הראשון ועם ההכתרה בלי תיארה. הכתרה בלי תיארה. איזו שנה איומה. איומה. מה עשה? שמישהו יחזיר אותה? זה לא הולך למקום טוב כל העסק הזה.
אבל עד אז, בואי נדחיק לחלוטין את המלך סנוניהו.
כן, אנחנו פשוט נעשה מההתחלה, זה לצורך סיפור אהבתם של הקוויני ופיליפ עליהם השלום, יש להצטייד בכפות עץ, מכיוון שכמות הבוחשים בקלחת המלכותית הייתה אינסופית. לצורך העניין צריך להבהיר שכמובן שמדובר, אנחנו מכירים אותם בתור המלכה אליזבת והנסיך פיליפ, הם התחילו בתור הנסיכה אליזבת שביתו של הדוכס מיורק שיועדה לגדל כלבים ולרכב על סוסים באיזו אחוזה גדולה איפשהו בבריטניה ואף אחד לא חשב שהיא תירש שום דבר חוץ מקצת כסף, ובפיליפ שהוא נסיך יווני גרמני גולה שלא ציפו ממנו שום דבר, באופן עקרוני.
נסיך נידח במשפחת מלוכה שהודחה וירדה מנכסיה, אמא שלו הייתה חרפלופה על כל הראש, אמנם חסידת אומות עולם שקבורה בירושלים, אבל גם חירשת אילמת שהייתה תקופה מסוימת נזירה.
אכן, אבא שלו, לעומת זאת, היה הולל, אשכרה הולל, שביום אחד לקח את כל משפחתו הגולה, שהם גלו כולם לפריז, והוא מאס בכל הסיפור הזה, אז הוא זה שהשפיע את הנסיכה אליס, את אמו של פיליפ, באיזשהו מקלט לחולי נפש, פיזר את בנותיו ובין, לא יודעת, קרובי המשפחה, פיליפ נשלח לאנגליה, ואבא אנדריה פשוט לקח את עצמו ואת הפילגש ועבר לגור במונטה קרלו, as one does. אז פיליפ הגיע באמת כילד כפות רציני ביותר לאנגליה, ושם התחיל המהפך, ושם מגיע בוחשנו הראשון ואף הראשי בקלחת, הלורד דיקי מאונט בטן.
לואי מאונט בטן, המכונה דיקי, הוא דוד של הנסיך פיליפ מצד אמא, הוא אח של נסיכה אליס, אמא של פיליפ. הוא ממש כמו הנסיכה אליס, אמא של הנסיך פיליפ, נולד בטירת ווינזור, מה שהופך אותו לבריטי מבטן ומלידה, והוא גם היה מקורב מאוד למשפחת המלוכה. קרא מאונט בטן, שזה שם משפחה של פיליפ ושל דוד דיקי, זו הגרסה המאונגלזת לבטנברג. מלחמת העולם הראשונה הייתה התקופה שבה משפחת המלוכה הבריטית בעתה בתארים הגרמניים שלהם, וכמובן הכחיש את המורשת הגרמנית שלה לחלוטין. מה פתאום אנחנו לא משפחת סקסה קוברג גוטה? אנחנו משפחת ווינזור, כל מה שגרמני היה מאוס ומוקצה לחלוטין, ולכן ענפים משפחת בטנברג הונגלזו למאונט בטן.
ובכן, אז פיליפ שלנו חי עכשיו בתחת השם הקסום, הקסום, אני צריכה לחפש את זה כי זה כל כך ארוך, תחת השם הקסום שלזוויג הולשטיין סונדרברג גלוקסברג, וכך הוא נוחת לחופי האי הבריטי ומתחיל בלימודיו בגולדנסטון, ובחופשות מבית הספר הוא הולך לבלות עם דוד דיקי והדודה אדווינה, שהם זוג הזהב של בריטניה באותו שלב, מאוד מכובדים, מאוד מקורבים, אצולה אריסטוקרטית וגם בוחשים בקלחת המלוכה. שוב, אנחנו בתחילת שנות ה-30, יורש העצר הוא עדיין אדוארד השמיני, כלומר המלך הוא ג'ורג' החמישי, ואז ב-29 בנובמבר 1934, נישאים הדוכס מקנט, שהוא דוד של הנסיכה אליזבת, עם מרינה הנסיכה מרוסיה, בחתונה מלכותית גדולה ומכובדת, כי זה בן המלך, ושם נפגשים אליזבת בת ה-8 ופיליפ בן ה-13 לראשונה. חבוד, איש איש הולכים חזרה לדרכו, היא הולכת להיות לשחק עם הבובות שלה, והוא חוזר לגולדנסטון, ואז ג'ורג' ה-50 נפטר, אדוארד השמיני עולה לרשת את הכתר, ותוך שנה בדיוק פורש. מה שאומר שעכשיו הדוכס ניו יורק, כלומר ג'ורג' השישי, הוא המלך, ואליזבת שלנו לא תגדל עוד כלבים וסוסים בבית יפה איפשהו בכפר, אלא בארמון בקינגהאם בתור המלכה העתידית. ובכן, דוד דיקי שלנו קולט את הפוטנציאל, כי הגברת הצעירה והחביבה תצטרך חתן, נכון? היא צריכה חתן הגברת, היא חייבת חתן.
ככה זה עובד.
והוא, יש לו מועמד, יש לו גבוה, בלונדיני, כחול עיניים, שם מאוד ארוך ומפוצץ, אפס כסף, אפס מעמד בבריטניה, נסיך נידח, שני ההורים שלו אלוהים שיעזרנו, אבל הוא מועמד. ומדוע הוא מועמד? כי דיקי החליט. ומכאן, שרשרת של בחישות בקלחת עד ששני האנשים האלה התחתנו. קאט ליולי 1939, משפחת המלוכה, המלך ג'ורג' שישי, המלכה אליזבת, המלכה האם, ושתי הנסיכות החביבות, הנסיכה אליזבת והנסיכה מרגרט, מגיעים לביקור מתוקשר בקולג' דרטמוט הצבאי. דיקי שלנו חושב לעצמו, אהה, לי יש אחיין בקולג' דרטמוט. והוא נסיך יווני. בואו נגיד שהנסיך היווני שלנו ילווה את בנות המלוכה החמודות שלנו בזמן שההורים שלהן סוקרים מסדרים ועושים דברים שמבוגרים עושים בביקור בקולג'. הן ילכו לשחק עם הנסיך פיליפ. יפה. כך היה. הנסיכה אליזבת, בת ה-13, התאהבה מבת שני בנסיך הגבוה, הארוך והבלונדיני, שבשלב זה כבר היה קדט, והוא במדים, והוא חתיך, והוא במדים, וזה כמו כל החיילים שמגיעים לתיכון, לטקס יום הזיכרון, עם המדים המגועצים שלהם, וכל הבנות בכיתה ז', לא חזקת, ככה. בקיצור, הבחורה התאהבה, וחזרה הביתה, מאוהבת בבחור, בנסיך, שבזמן הזה כבר היה לו קצת, הוא אמנם היה מאוד מאוד צעיר, הוא היה בן 19, אבל היה לו כבר שם של אחד, שהוא רוד השמלות, ו... יוצא ומבלה, היא בת 13, כן, היא לא ראתה שום דבר חוץ מקורגיז וסוסים. והיא נדלקה, והודיעה לעולם שהיא תתחתן עם הבחור, וכולם אמרו לה, מה מדברת? את בת 13, צעירה, אני רוצה... לא, 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 היא הייתה סגורה. ואז הם התחילו להיות חברי עת, הם התחילו להתכתב, וכמובן, חודשיים לאחר מכן, פרצה מלחמת העולם השנייה. שוב, אנחנו מדברים על חייל. אז פיליפ יוצא לקרבות וחוזר עטור ניצחונות ומנהל קריירה צבאית מאוד 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 מצליחה במהלך המלחמה, הוא מקודם ועולה במדרגות הקצונה ועובר עובר לשרת בדרגות גבוהות יותר, והיא יושבת בווינזור ובינתיים מתבגרת, וממשיכה לכתוב לו מכתבי אהבה, והם מתכתבים ביניהם באמת לאורך כל שנות המלחמה.
גם היא משרתת בצבא, כן? בואו לא נשכח.
בוודאי, אבל רק בשנים המאוחרות יותר היא התחילה את המלחמה בת 13.
נכון, אבל בשלב מאוחר יותר של המלחמה גם היא שירתה בצבא ונהגה.
בוודאי, אנחנו זוכרות לה את זה לטובה ביחד עם כל העולם. בקיצור, אז אף על פי ששניהם היו עסוקים במאמץ המלחמתי, היה להם זמן לנהל את הרומן, לשמחתו הרבה של בוכשנו היקר, הדוד דיקי, שבינתיים היה נציג המלכה בהודו, ששם כמובן התנהלה מלחמת עצמאות, וזה קרה, הכל קרה הרי במקביל. בקיצור, התכתבו, 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 בשנת 1943 הוזמן הנסיך הגבוה והבלונדיני שלנו לקריסמס, בסנדריקהאם. שם הוא פגש את הבוחשת הבאה בקלחת, רק מהצד השני. הודו הממותה, המלכה מרי, אלמנתו של המלך ג'ורג' החמישי, אמא של המלך ג'ורג' השישי, וסבתא של הנסיכה אליזבת. ושהיה ברור שבוחשתנו בקלחת, ראתה, שזפה, ומיד גלגלה עיניים, הרימה אף ואמרה, מי זה גרמני הזה? מה הוא עושה פה? כל האחיות שלו נוסעות לנאצים, הוא לא מתאים. אין סיכוי. עכשיו יש לנו כבר שני בוחשים, יש לנו בוחש מימין ובוחשת משמאל. יחד איתה הצטרפו לבחישה המלך והמלכה, כי גם הם מבועתים עד אימה מהמחשבה שהבחור הזה, שהוא במוצא גרמני, שאין לו כסף ואין לו מעמד ואין לו ייחוס ויש לו שם גרמני ארוך ביותר בעל ארבע מילים, לא, זה לא ייחוס, חבר'ה לך, זה לא העניין. זאת אומרת, הוא צריך להיות בסוג של נסיך אלברט, הוא צריך להיות פרינס קונסורט, הוא אמור לנהל את הממלכה עם הבת שלהם, זה לא מספיק.
בהקשר הזה כדאי לזכור, אנחנו לא רחוקים כל כך מהמוות של המלכה ויקטוריה, אנחנו פחות מ-40 שנה, מאז שהמלכה ויקטוריה, שהיא הייתה בחישת הבוחשות, מחתנת הילדים והנכדים, המושכת בחוטים, מלכת הדבורים, מלכת ה-whatever, זה לא כל כך רחוק מהעולם שלה. המלך, אבא של המלכה אליזבת, שאז הייתה הנסיכה אליזבת, התחתן עם אצילה סקוטית שסירבה לו פעמיים כי לא רצתה להיות מלכה, והוא אמר לה, תקשיבי, מאמי, אין תרחיש את מלכה, עליי, תשמחי עליי, תסתכלי עליי, הביטי בי, את לא תהיה מלכה, הכל בסדר. ובגלל שהוא לא היה אמור להיות מלך, והיא בטח לא הייתה אמור להיות מלכה, זה עבד. אבל בעולם הזה עדיין מלכים מתחתנים עם אצולה גבוהה. הקטע הזה שבו וויליאם התחתן עם פשוטת עם, זה לא דבר. גם קמילה, אני מזכירה לכם, אפשר לשמוע את זה בפרק על צ'ארלס וקמילה, היא נאסרה עליו כי היא לא מספיק א' בתולה, ב' רמת דרג, בניגוד לנסיכה דיאנה, שהגיע בדיוק מהייחוס הנכון. אז לחתן את המלכה העתידית עם איזה ארכי פארכי, לא יקום ולא יהיה, פחד אלוהים.
אכן, הבן אדם הוא לא שידוך מספיק טוב. זאת ועוד, המלכה אליזבת, המלכה האם, היא אחות שכולה, כי אחיה נפל במלחמת העולם הראשונה. והגרמניות של פיליפ, פשוט זה כמו סדין אדום, היא לא יכולה לסבול אותו, הם פשוט לא יכולים לשאת אותו, הוא לא שידוך מספיק טוב בשום צורה, ובנוסף לכך, אליהם מצטרפים באמת כל אנשי הארמון, מסתכלים עליו ואומרים, חברים, זה לא, זה מין בשינו מינו, זה לא לעניין. בקיצור, ממשיכה המלחמה, הוא ממשיך ועולה בתארים, אנחנו כבר קרובים באמת לסוף המלחמה, היא מתבגרת, ממשיכים להיות חברי עת, ממשיכים להיות חברים, היא נעולה עליו שהיא מתחתנת איתו, לא יעזור בית דין, כולם מנסים להניע אותם מהמהלך, ואין לי מדבר. בינתיים יושב דיקי, ומאוד נהנה, כי הבחישה הולכת לצד שלו, בזמן שמשפחת המלוכה הבריטית הולכת ונלחצת, כי השידוך נרקם לעיניהם, וצריך לעצור את הדבר. והם אלופי העולם בבחישה. אז אנחנו צריכים לעבוד מהר. המלחמה מסתיימת, הרומן מתקדם, והנה הגענו לשנת 1946. ובשנת 1946, בקיץ, מוזמן חברנו הנסיך פיליפ לבלמורל. כי הם מבינים, משפחת המנוחה מבינה, שיש כאן באמת רומן, יש כאן באמת סיפור אהבה אמיתי, וצריך לתת עליו את הדעת. אז פיליפ מוזמן לבלמורל לחופשה, שם הוא נצלב על ידי כולם, כל הבוחשים בוחשים, כל העיניים מגולגלות, כל האפים מוקמים, וכולם לא סובלים אותו וחושבים שצריך להפריד ביניהם דחוף. חודשיים לאחר מכן, בנובמבר, מתחתנת פטרישה, בת דודתו של פיליפ, וביתו הבכורה של דיקי מאונטבטן. טאטאם טאטאם, חתונה שהיא א', מלכותית ביותר וב', מתוקשרת מאוד. אנחנו בשלב שבאמת של אחרי המלחמה, התקשורת מתחילה להיכנס והעולם מחכה לכל החתונות המלכותיות האלה. ובחתונתה של פטרישיה, מי שהוזמנו לכהן כשושבינות הן כמובן הנסיכה אליזבת והנסיכה מרגרט. ובהגיען אל החתונה עומד הנסיך פיליפ ולוקח את מעילה של הנסיכה אליזבת ומחזיק אותו ביד. שעל פניו זו המחווה הכי לא מעניינת בעולם, אבל ב-1946 זו מחווה מאוד אינטימית. ואנשי התקשורת תופסים אותה ומבינים שיש כאן משהו, כי הוא לוקח ממנה את הפרווה, מצולם בסרטון, לוקח ממנה את הפרווה והדבר הזה מופץ. כל התקשורת הבריטית מתחילה לרחל.
האירוע הזה היה כל כך דרמטי, כי אנחנו חיים בעולם שבו הפרצי הוא כל כך ראשוני, עד גבול לא קיים בכלל. ולראות תמונות מהחיים האינטימיים, רגע אינטימי בין בני זוג מלכותיים, ושזה יתפס בעדשות המצלמה, זה כל כך חדשני ומטורף. ופתאום זה חדשות על אמת.
זה חדשות על אמת. וזה מדווח. מה שאומר שעכשיו כל הארמון על הרגליים. כי צריך לבטל את השידוך. כי כולם טוענים, כל התקשורת מדברת על זה שיש שידוך והם לא רוצים את השידוך. בסוף 1946 ותחילת 1947, הנסיך פיליפ קיבל סוף סוף אזרחות בריטית. שזה עבור פיליפ ודיקי מאונטבטן משאת נפשם. כאשר הוא קיבל את האזרחות הבריטית, בא אליו דודיקי ואמר לו, חמוד אלה, אם אתה רוצה להתחתן עם הנסיכה, אתה לא יכול להסתובב עם ארבעה שמות גרמנים, קח עצה מדודך הזקן ותחליף את השם. אז הוא החליף, וכך הוא הפך לפיליפ מאונטבטן. איזה יופי. במקביל, כל אנשי הארמון היסטריים מהרומן הזה, היסטריים, ולכן המלך והמלכה לוקחים, אורזים את שתי הבנות שלהם, מעלים אותם על ספינה ונוסעים לאפריקה בתקווה שיקרה להם נס והיא תשכח ממנו ולא תרצה להתחתן איתו יותר. זה לא עבד. זה לא עבד. השמועה היא שבאותו קיץ בבלמורל, חצי שנה קודם, הוא הציע לנישואים, שבר את כל הפרוטוקולים כי הוא הציע לנישואים לפני שהוא דיבר עם אבא ועם אמא ועם ארמון והלך בצינורות המקובלים, והם סיכמו ביניהם שהם מתחתים. ורק לאחר מכן, הוא תכנן לגשת להורים שלה, כנראה אחרי שהוא יקבל את האזרחות, אבל בינתיים הם כאילו מובטחים אחד או שנייה, וכל הארמון מנסה בכל כוחו לבטל את הדבר. הם לא יכולים שתתחתן איתו. הם לא יכולים שתתחתן איתו, הוא לא לעניין. ודיקי לשלנו, ורואה את העניין מתקדם לעבר המטרה, שזה לחתן אותם, והוא מייעץ לפיליפ איך לחזר אחרי אליזבת, וכותב לו מכתבים, ונותן לו עצות, ובשלב מסוים פיליפ אומר לו, נשמע, די. די, מספיק. אתה הבנתי, קיבלתי, תניח. אני יודע לחזר לבד. אני יודע לחזר לבד. בדיעבד זה היה נכון, כי עם כמות השמועות על בגידות, הוא יודע לחזר לבד. ובכן, אליזבת שלנו מסתובבת באפריקה, משם היא כותבת מכתבים לפיליפ, שכותב לה מכתבים חזרה, וכל אנשי הארמון תולשים שערות, מגלגלים עיניים, ומתחילים להבין שהדבר הזה עומד להתרחש, בין אם ירצו ובין אם לא. ב-9 ביולי 1947 הוכרזו אירוסיהם הרשמיים של הנסיכה אליזבת והנסיך פיליפ, והחתונתם נערכה ב-20 בנובמבר 1947. או אז השיג דיקי את מטרתו.
לקראת החתונה הנסיך פיליפ א' הפסיק לעשן, ב' ויתר על תאריו הגרמניים כמו כל יתר משפחת המלוכה, ואחרי חתונתו הוא קיבל את התואר הדוקס מאדינבורג. הוא עדיין לא הנסיך פיליפ.
ובכן, לאחר חתונה סוכם שפיליפ ימשיך בקריירה הצבאית שלו, בזמן שהנסיכה אליזבית תמשיך את הכשרתה כמלכת אנגליה הבאה, אבל המלך חלה. ובשנת 1948 התעורר איזשהו משבר, היה חשש שהמלך ג'ורג' השישי לא ישרוד, הוא היה מאוד מאוד חולה, ונוצר איזשהו משבר עוצרות, שבמסגרתו מי שצריכה הייתה לקבל את העוצרות, היא הנסיכה אליזבת. או אז קמו כל מתנגדיו של פיליפ ואמרו, רגע, הוא מאוד פרוגרסיבי, יש לנו גם בעיה עם הפוליטיקה שלו, יש לנו גם בעיה עם, עם ההשפעה שלו על הנסיכה, יש לנו בעיה עם, עם המודרניזציה שלו, האם הוא בכלל מתאים, מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? או אז, המלך התאושש, הכל היה בסדר. ובכן, צ'ארלס שלנו נולד בנובמבר 1948, והנסיך פיליפ עם הנסיכה אליזבת המשיכו בקריירה הצבאית והמשיכו בחייהם, הם נסעו למלטה, הם ילדו את הנסיכה אן.
בתקופה שלהם במלטה, הנסיכה אליזבת זו הייתה תקופה, היא קוראת לזה הכי נורמלית בחייה. היא לא הייתה יורשת העצר אלא בתואר, לא היו לה חובות מלכותיות, היא פשוט הייתה רעייתו של איש צבא. הם הסתובבו שהם פשוט, הם חיו את הנורמליות שהיא כל כך רצתה, וזו כנראה הייתה אחת התקופות המאושרות בחיים שלה. עם זאת, היא לא ביקרה בבית שבו היא חיה עם הנסיך פיליפ במלטה, מהשנייה שהיא עזבה אותו ועד ליום מותה. ככל הנראה, כי זה היה כבד עליה. הנורמליות שהיא כל כך רצתה ונלקחה ממנה.
אז כן, הם במלטה, כיף להם, הם מאושרים, המשפחה צעירה מאושרת, אבל במקביל בזמן הזה בלונדון, המלך חולה מאוד ומדרדר, והם נקראו לשוב, הם נקראו לשוב ללונדון, ואליזבת נקראה לייצג את אביה, קחת את תפקיד חובות המלכותיות, בזמן הזה התפקיד של פיליפ היה, התפקיד של פיליפ הצבאי היה בעצם באיזשהו הולד, כי הוא לא רצה לקבל תארי כבוד מצד אחד, כל התארים שהם מחלקים, אדמירל כזה ואדמירל כזה, הוא רצה להרוויח אותם, מצד שני הוא היה צריך לתמוך באשתו, זה התפקיד שלשמו התכנסנו, זה התפקיד שחיכה לו דיקי, מה אתה עושה? והם הצליחו לייצר איזשהו מצב ביניים, ובאמת ב-1952 בפברואר הם טסו לייצג את המלך באפריקה, ולצערם בשישה בפברואר 1952 המלך נפטר, ואליזבת ירשה את הכתר והפכה למלכה.
הנסיך פיליפ אמר בריאיון בדיעבד שלבשר לה שאבא שלה נפטר והיא המלכה, היה אחד הדברים הקשים ביותר שהוא עשה בחייו.
ובכן, הם חוזרים חזרה ללונדון ומתחילים פרק חדש וארוך מאוד בחייהם, זה פרק הארוך ביותר ever, שבו היא מלכה והוא הנסיך פיליפ. ופה מיד עם, עם מותו של, של המלך ג'ורג' ועלייתה של המלכה אל הכס, התחיל גרצ'קה חדש, גרצ'קה חדש, כי שוב, מדובר בבן אדם מודרניסט פרוגרסיבי שמגיע לארמון, שבו המלכה מרי מעקמת האף עדיין שם, עדיין שם. ובכן, כמות הגרצ'קיות. קודם כל, כשבוע לאחר מותו של המלך ג'ורג', האנקל דיקי, ערך סעודת ערב מפוארת, ובה הוא סיפר לעולם שמעתה והלאה שם השושלת יהיה מאוט בטן ולא ווינזור. אבוי, זה טרפת. ובכן, אחד הנוכחים אץ רץ אל המלכה מרי בלונדון ואמר לה, תשמעי גברת, כך וכך אמר אנקל דיקי, מה העניינים? המלכה מרי, שבוחשת ראשית בקלחת, אבל האמת שהיא צודקת, פנתה לראש הממשלה, צ'רצ'יל, ואמרה לו, ווינסטון, חמודי, יש לנו פה אדון אדינבורו, שחושב שאפשר לשנות את השם של השושלת, במחי יד, ובוא נעמיד אותו בבקשה בחזרה למקומו. וצ'רצ'יל ניגש למלכה אליזבת, ומסביר לה שהדבר הזה לא ייתכן בשום צורה, ואי אפשר לשנות את שם השושלת מווינזור למאונטבטן, מה שהוביל א', לריב מאוד 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 גדול בין בני הזוג, לריב מאוד מאוד גדול בין פיליפ והממסד, שתכף נגיע ליחסים שמתחילה היו אחורים, ופיליפ צוטט כאומר, אני הגבר היחיד במדינה שלא רשאי להעביר את שמו לילדיו, אני אמבה מחורבנת.
אוי הדמעות, בדיעבד, האומללות, הגבר שלא יכול להעביר את שם המשפחה שלו. אדם שמפתח קשר וגאווה לשם המשפחה שלו, ולא יכול להעביר את זה הלאה, יש לזה שם, זה נקרא אישה.
אז לאחר שצ'רצ'יל התערב והמלכה אליזבת שוכנעה, היא הייתה בדומה למלכה ויקטוריה, צעירה מאוד ונוחה מאוד להשפעה, בטח ממי שהוא כמו ווינסטון צ'רצ'יל, שמשהו שלט הושאר על כנו.
רק ב-1960, סביב הלידה של הנסיך אנדרו, המלכה שינתה את הנוהל. במסמכים רשמיים ובמקומות שצריך שמשפחה רשמי, הם נקראים מאונט באטן ווינזור, למשל ארצ'י הריסון מאונט באטן ווינזור, הבן של הנסיך הארי, או למשל במסמכי רישום נישואין, או במסמכי תביעה ודברים כאלה. פורמלית הם בדרך כלל משתמשים בשם המשפחה שמגיע עם התואר שלהם, למשל ביאטריס ויוג'יני יורק, או משפחת ווילס, המשפחה של הנסיך צ'ארלס כשהוא היה נסיך, ועכשיו המשפחה של הנסיך וויליאם.
הריב הבא היה על ההכתרה, על נעלי ההכתרה, מה עושים, מה לא עושים. פיליפ מאוד מאוד רצה לשדר ולהכניס את הטלוויזיה ואת המצלמות, וכל אנשי החצר התנגדו, אף שהוא זכה בסוף. היה ריב על מקום המגורים של המשפחה. שוב, הכל קורה באותו זמן, זאת אומרת, היא עולה על הכס והכל מתחיל להתגלגל ממש לרעתו, והם רבים ביניהם כל הזמן. אז הריב הבא היה על מקום המגורים. פיליפ רצה שהם יישארו לגור בקלרנס האוס, ובקינגהם ישמש רק כמשרד. שוב, צ'רצ'יל דחה מכל וכל את הרעיון הזה, והודיע להם שנא לארוז את הפקלאות ולעבור לארמון. שם הוא נאלץ לגור עם חמותו וחמותה. עכשיו פיליפ גר עם חמותו וחמותה, וכולם גרים ביחד ולא סובלים אותו. נחמנות על הבן אדם. עכשיו, אליזבת בזמן הזה, היא אם צעירה, רעיה צעירה, שהיא גם בת, גם נכדה, גם נוחה להשפעה על ידי ווינסטון צ'רצ'יל, ומעל הכל היא מלכה. המתח שכנראה היה לאישה בזמן הזה הוא משהו שאני מניחה שאף אחד בעולם חוץ ממנה לא יכול לתאר. זאת אומרת, אין אף אחד בעולם שהוא מקביל לה, או שאי פעם היה בסיטואציה הזו. וכך החלו שנות שלטונם, המון שמועות על בגידות, הוא נשלח לאיזשהו טיול ניקוי ראש על היכט בריטניה, וזה כשלעצמו התחיל גל של שמועות, ובאמת התקופה הזו שבה היא עלתה על הכס, כנראה הייתה התקופה הקשוחה ביותר בניסויים שלהם, אבל שוב, נראה שהם צלחו אותה, נראה שהם צלחו אותה בהצלחה, והתייצבו, והפכו באמת לזוג המלכותי היציב ביותר, לדעתי אי פעם, חוץ מאז ויקטוריה ואלברט.
והם אפילו ערוך ימים יותר. גם על ויקטוריה ואלברט יש לנו פרק, הפרק הראשון של העונה, תגללו קצת למטה אחרי הפרק הזה ותוסיפו אותו לקיו שלכם. נישואין של 73 שנים שהתחילו באלף גראצ'קה של מי זה הנשיא חסר המעמד, חסר האזרחות וחסר השם, רק שיש לו שם והוא פשוט ארבע מילים מאוד ארוכות בגרמנית, השפה הבזויה הזאת, תפו. עם הדוד הבוחש, אח של אימא, כשבצד השני כולם אומרים לא, 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 על גופתנו הקרה והמתה, הוא נכנס פנימה, היורשת העצר הצעירה רוקעת ברגלה ואומרת, חבר'ה, זה מה שיהיה. גרצ'קה שלם עד שהם בכלל התחתנו, ועד שהוא קיבל את כל האישורים המשפחתיים, וגם אז, עם תחילת השלטון שלה, הם חשבו שהם יהיו זוג צעיר נורמלי, שחי חיים פחות או יותר נורמלי במשך עוד כמה שנים טובות, אבל במקום זה, אבא של המלכה מת והביא לנו תקופת השלטון הארוכה ביותר של מונרך בריטי בהיסטוריה. היא עקפה את המלכה ויקטוריה. כמובן שבהיסטוריה של העולם היה תלוי 14, אבל בתקופת חיינו אנחנו לא נראה שום דבר דומה במחילה מרמה התשיעי מלך תאילנד. אבל
חתיכת סיפור. אגב, השמועה אומרת שכשוויליאם וקייט התחתנו, אחת הסיבות שהיא פרגינה להם איזושהי תקופת חסד שבה הם גרו בווילס, וויליאם הטיס שם את המסוקים וקייט נצפתה בסופר, היא באמת לאור ההזדהות שלה עם ההבנה של מה מחכה להם, והזיכרונות שלה ממלטה. זאת אומרת, חלק מהעובדה שבשנה, שנתיים, שלוש הראשונות, הם היו על פרופיל מאוד מאוד נמוך ברמה של ביקורת תקשורתית וביקורת פפרצית וביקורת נקודה, הוא באמת, כי היא נתנה להם את האפשרות גם לבנות את עצמם כזוג צעיר, להיכנס לתפקיד ולהיכנס לתפקיד בהדרגה.
אוי מאמה, לזכר אליזבת השנייה. נהניתם, ספרו לחבריכם, לא נהניתם, צר לי. תודה רבה רונית.
תודה רבה ליאור.
ותודה לכם שהאזנתם. להתראות.
ביי.